לקראת יום הכיפורים, אנחנו נקדיש שיעור שיעסוק בסדר העבודה של יום הכיפורים, ולשם כך נתחיל במשנה בתחילת מסכת יומא, בדף ב' עמוד א', שם שנינו שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו לשכת פלהדרין, ומתקינים לו כהן אחר תחתיו שמא יראה בו פסול. יש דין של הפרשת כהן הגדול מביתו בימים שקודמים לעבודת יום הכיפורים. יש מחלוקת בין השלכש רבי יוחנן בנוגע לדין הזה, מה בעצם המקור? לפי רבי יוחנן, המקור הוא חנוכת המשכן. בדף ב' עמוד א' למדנו, מנני מילי, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. הפסוק הזה עוסק בהפרשת הכהנים לקראת יום השמיני, והכהנים האלו היו צריכים להיות במשכן לילה ויום, ואחר כך כתוב, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, שצריכים לעשות כדוגמה של הדבר הזה, תמיד לכפר עליכם. ורבי יוחנן דורש לכפר אילו מעשי יום הכיפורים. כאשר מדובר לכפר, צריכים להמשיך לעשות כדבר הזה, מתי? אחד מהמקרים זה לכפר עליכם אילו מעשי יום הכיפורים. לכן לפי רבי יוחנן, כל שנה ושנה לקראת יום הכיפורים, מפרישים את הכהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין, לקראת סדר העבודה של יום הכיפורים. ריש לקיש לומד במקור אחר. בדף ג' ב' למדנו, אלא מר ריש לקיש. מאיך היה לפלא? מאיפה ריש לקיש לומד? אמר מסיני. אני לומד מסיני, דכתיב, וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי. מכתכתיב, ויקרא אל משה ביום השביעי, אז ברור שזה היו שישה ימים שקדמו לכך. מהי ששת ימים? זה בנאב שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישת שישה. וכאן למדנו שכל אחד שנכנס למחנה השכינה, כמו משה רבינו שעלה להר סיני, כך כל אחד ואחד שנכנס לתוך מחנה השכינה, צריך פרישה לפני כן. אז כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, צריך הפרשה לפני העבודה הזאת, כמו דוגמת משה רבינו שהפריש את עצמו לפני שהוא עלה להר סיני. שיטת ריש לקיש, לכל היא שיטה פשוטה, וזה בנוי על ההשוואה שאנחנו ראינו בכמה מקומות במשנת הרמב"ן, ההשוואה שבין המקדש או המשכן לבין הר סיני. לדוגמה, הרמב"ן בשמות פרק כ"ה פסוק ב' כותב כך: וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר. אותו שכינה, אותו כבוד שהיה בסיני עכשיו עובר למשכן. וכמו שנאמר שם, וישכון כבוד השם על הסיני, וכתיב, הן הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, כן כתוב במשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. והזכיר במשכן, ממשיך הרמב"ן, הזכיר במשכן שני פעמים, וכבוד השם מלא את המשכן, כנגד את כבודו ואת גודלו. כל מה שיש במשכן זה מקביל למה שהיה בסיני. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובבוא משה, היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני. אז יש את השכינה של הר סיני במשכן, יש את הדיבור של הר סיני במשכן. וממשיך הרמב"ן, וכמו שאמר במתן תורה, מן השמיים ישמיע אחת קולו ליסרקה, ולארץ הרחת אישו הגדולה, כן משכן כתיב, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפור מבין שני הקרובים, וידבר אליו. ונכפל וידבר אליו להגיד מה שאמרו בקבלה, שהיה הכל בא מן השמיים על משה מעל הכפור ומשם מדבר עמו. אוקיי, אז זו שיטת הרמב"ן. ואם כן, הר סיני ומשכן בעצם, המשכן הוא המשך של סיני. אז משה רבינו שהיה צריך להפריש את עצמו לפני שהוא עלה להר סיני, כך כהן גדול כל שנה ושנה לפני שהוא נכנס לפני ולפנים במשכן, הוא צריך להפריש את עצמו, דוגמת משה שהפריש את עצמו לפני שעלה להר סיני. שיטת ריש לקיש בעצם לא עוסק בדין מיוחד לכהן, אלא כל אחד ואחד שנכנס למחנה השכינה צריך הפרשה. הדבר הזה קרה היסטורית. כאשר משה רבינו עלה להר סיני, והדוגמה הנוספת זה כהן גדול, שהוא היחיד שמותר להיכנס לפני ולפנים, וזה הפעם אחת בשנה ביום הכיפורים. לכן בשתי התקופות האלו אנחנו מוצאים את העניין הזה של הפרשה. אבל מדברי הרבי יוחנן, אין כאן דין כללי שיש צורך להפרשה לפני כניסה למחנה השכינה. אלא בעצם מדובר על לכאורה, על תהליך שמעין הכשרת כהנים. כמו שהכהנים היו צריכים להכשיר את עצמם לפני שעבדו פעם ראשונה, על ידי זה שהפרישו את עצמם אותם 7 ימים לפני יום השמיני, כך על כהן גדול כל שנה ושנה לפני יום כיפור. ואם כן נראה, וכך הסביר מורי ורבי רב סלוויצ'יק את מחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן, שלפי ריש לקיש מדובר על דין כללי שקשור לכניסה למחנה השכינה, ואינו דין בנוגע לקדושת כהן גדול או קדושת כהן. כאשר לפי רבי יוחנן, שהלימוד של הפרשה נלמד מחנוכת המשכן והחנוכה של אותם כהנים, לכאורה מה שיש לפני יום כיפור זה תהליך של חנוכה ושל הקדשה של כהן הגדול לקראת עבודתו של יום הכיפורים. ולכאורה על פניו הדבר הזה נראה בינינו תמוה. הרי הכהן גדול יש לו קדושת כהן גדול כל השנה כולה, ואיזה קדושה מתווספת לו לקראת עבודת יום הכיפורים. אלא התשובה של הזאת אנחנו מוצאים בתוך דברי הרייבד בכל כלי מקדש פרח דל הלכה י' ג'. הרמב״ם שם כותב ומסביר את התהליך של החנוכה והקדשה של הכהן גדול. כיצד מרבין אותו בבגדים, לובש 8 בגדים ופושטן, וחוזר לבשן למחר 7 ימים, יום אחר יום, שנאמר, 7 ימים יבשם הכהן תחתם בניו. אז יש תהליך של 7 ימים שבו צריכים לבוש בגדים ולפשוט אותם. וכשם שריבוי בגדים 7, כך משיכה בשמן 7, יום אחר יום. אז הרמב"ם אומר שבעצם לכתחילה התהליך של הקדשת כהן גדול זה לבוש את הבגדים המיוחדים לכהן גדול, 8 הבגדים, יום אחרי יום, ומשיכה בשמן ומשיכה יום אחרי יום, 7 ימים. ומעבד, ממשיך הרמב"ם, ממעבד קודם שהתרבה בגדים כל 7, או קודם שמשך כל 7, אבל אותו כשרה, הוב נתרבה או נמשך פעם אחת, נעשה כהן גדול לכל דבר. כאן הרמב״ם לכל ניסוג מעמדתו ואומר בעצם אחרי פעם אחת הוא כבר כהן גדול לכל דבר. אלא לכתחילה יש צורך לתהליך של 7 ימים, אבל בעצם הוא עבר אחרי פעם אחת, הוא כבר כהן גדול לכל דבריו, ולכן עבודתו לא נפסלה אם הוא עובד ב8 בגדים. הרייבי קצת הוטרד מהנקודה הזאת ברמב״ם, וכך הוא שואל, אמר אברהם, נראה מדבריו, ימים שהיה בהם המשיכה לא היה עובד. כן? לכתחיל אומר הרמב״ם, אין לו לעבור אותם 7 ימים. אם עבד, אז זה קשה, בגלל שכבר נעשה כהן גדול לכל דבר. אז הרייבד אומר, אני לא מבין, למה שלא יעבוד? ואין זה מן החוכמה. אלא כשאמרו, נתרבש 7 ונמשך 7, דבעינן, 7 לכתחילה, הני מילי אומר הרייבד, לעבור את יום הכיפורים. אבל עבודת אותן ימים בכל יום עובד ב8 בגדים. אומר הרייבד, אחרי שלובש בגדים הוא יכול לעבוד ככהן גדול ואין שום בעיה, ואותם 7 ימים הוא היה עובד. והצורך לתהליך של 7 ימים, זה צריך בשביל מעמדו המיוחד של כהן גדול ביום הכיפורים. ושל זה יש צורך להתחילה ל7 ימים. של ריבוי בגדים. אבל עבודה שלא במסגרת יום הכיפורים, עבודה רגילה של כהן גדול ב8 בגדים, בזה אין שום בעיה. כל אותם 7 ימים הוא היה לובש בגדים והוא היה עובד ככהן גדול. כך לפי הרייבד. מתוך דברי הרייבד אנחנו לומדים שבעצם יש מעמד מיוחד לכהן גדול ביום הכיפורים. כהן גדול כל השנה מספיק ריבוי בגדים יום אחד, אבל בשביל עבודת יום הכיפורים לכתחילה יש צורך לתהליך של שבעה ימים של ריבוי בגדים. כך לפי הרייבד. ומתוך דבריו אנחנו לומדים שבאמת יש איזשהו מאמר מיוחד של כהן גדול ביום הכיפורים, מעבר למעמדו של כל השנה. ובאמת, אם אנחנו קצת חושבים על מה בעצם, איזה דברים הם מיוחדים לכהן גדול, האם יש דבר שכהן גדול עושה, עבודה שקשרה בכהן גדול, שפסולה בכהן הדיוט? כל עבודה שכהן גדול עושה, גם כהן הדיוט יכול לעשות. אלא יש דין שכהן גדול נוטל חלק בראש. הוא יכול להחליט, אני רוצה לעשות את העבודה הזאת. אבל אין עבודה שקשרה בכהן גדול ופסולה בכהן הדיוט, חוץ מעבודת יום הכיפורים. העבודה היחידה שאין עבודה קשרה אלא בו, זה עבודת יום הכיפורים. כל עבודה אחרת בעצם אינה מיוחדת לכהן גדול, ואינו דורש קדושה כהן גדול. ומכאן אולי סבר הרייבד, שבאמת יש מאמר מיוחד, או מאמר מיוחד הדרוש לקראת עבודת יום הכיפורים, לפחות ברמת לכתחילה. בדיעבד אין צורך להפרשה. אבל לכתחילה, כדי שכהן גדול יכול לעבוד ביום הכיפורים, יש צורך לתהליך של שבעה ימים של לבישת בגדים, כדי שיוכל, לעבוד את העבודה המיוחדת שפסולה בזר ביום הכיפורים. כאן הרייבד עוסק בחנוכה הראשונית של כהן הגדול. אנחנו הולכים את דבריו גם ביחס לשבעת ימי הפרשה כל שנה ושנה. גם אחרי שפעם אחת בתחילת כהונתו הוא היה צריך לבוש את הבגדים שבעה ימים יום אחרי יום כדי להיות ראוי לעבודת יום הכיפורים, לפחות לכתחילה, כך התהליך של הפרשה של שבעה ימים זה כדי לקדש אותו לאותו מאמר מיוחד כל שנה ושנה. וכהוכחה להבנה הזאת שהתהליך של הפרשה היא מעין הקדשה או חנוכה של הכהן גדול לקראת מעמדו המיוחד לעבודתו ביום הכיפורים, יש עדות לכך מיום הדף דלמן א', שם למדנו מי ואומר, וכי תמה יום הכיפורים כמה הוא דבי פרישה, כדה אשכן ממילואים, אבל ביום הכיפורים דעלמה לא, יש הווה מן שאולי רק פעם אחת, יש צורך לפרישה שבע ימים לפני יום הכיפורים. אבל ברגע שהוא פרש, הוא פרש, ולא צריכים לעשות זה כל שנה. בעצם הרעיון הזה מובן, ההווה מן הזאת מובנת, אם אני מבין שתהליך של הפרשה מיועד כדי להעניק לכהן גדול את מעמדו המיוחד ליום הכיפורים. ואז אפשר לומר, עשיתי את זה פעם אחת, אז המעמד הזה הוא כבר קיבל, והוא לא צריך לעשות את זה כל שנה ושנה. אבל אם זה היה כמו ריש לקיש, מעין הפרשה לקראת כניסה למחנה השכינה, ודאי שהיה צריך להפריש את עצמו כל שנה ושנה. Okay, ואם כן, ראינו עד עכשיו שהדין הזה ששבעת ימים קודם יום הכיפורים מפריש עם כהן גדול מביתו, ההפרשה הזאת בעצם לפי ריש לקיש, ההפרשה הזאת מיועדת כדי להכין כל אחד לכניסה למחנה השכינה. בזמן משה, זה היה משה לפני שהוא עלה להר סיני, ואחרי זמן משה זה שייך בעצם רק לכהן גדול, שהיה צריך להיכנס לפני ולפנים פעם אחת בשנה. אבל לא מדובר על דין מיוחד לכהן גדול, ולא מדובר על להעניק לכהן גדול מעמד מסוים לגבי כהונה, אלא זה איזשהו הכנה לקראת כניסה למחנה השכינה, וזה שייך לכל אדם באשר הוא. כאשר לפי רבי יוחדן, התהליך של ההפרשה של שבעה ימים לפני יום כיפור, זה תהליך של שמיועד כדי להכין ולהקדיש את הכהן גדול לקראת אותה עבודה מיוחדת של עבודת יום הכיפורים. עכשיו יש צורך בעצם להבין, ומה כל כך מיוחד יום הכיפורים שאני דורש, מה מיוחד של כהן גדול?
הרי כהן גדול הוא כהן גדול, כל השנה כולה יש לו קדושת כהן גדול. ואיזה רמה מיוחדת של קדושה אנחנו דורשים לקראת יום הכיפורים. ומה יברג רב סלוויצ'יק רצה להסביר על פי הפסוקים בפרשת אחרימות. שם למדנו והיום השם משה דבר אל ארון אחיך ויבוא בכל עת אל הקודש בבית לפרוכת על פני הכפורת של ארון ולא ימות כי בענן ארע אל הכפורת. הדברים האלו נאמרו לארון אחרי מות שני בניו שהם נכנסו לקודש והביאו קטורת אשר לא ציווה השם. ובעקבות מיטה פני ארון נאמר לארון אל יבוא בכל עת אל הקודש. מתי אתה יכול לבוא לקודש? בזאת, על ידי העבודה הזאת, על ידי סדר העבודה הזה. בזאת יבוא ארון אל הקודש, בפעם פרקה לחטף ואי לעולה. בהמשך הפרשה, בסוף הפרשה, אנחנו קוראים, והייתה לכם לחוקת עולם, וחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר גם בתוככם, וכיפר הכהן, השם שח אותו, והשם מלא את ידו, לכהן תחת אביו, לבש את בגדי הבן בגדי הקודש. כל הדין הזה, שזה עבודה של יום הכיפורים, וזה מה שאנחנו עושים ביום הכיפורים, אין לזה שום זכר ברוב הפרשה. כל התיאור של עבודת יום הכיפורים לא נאמר בכלל שזה קורה בעשירי לחודש השביעי. רק בסוף, כאשר בסוף הפרשה, התורה אומרת, והייתה לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש. וזה לדורותיכם. וממשמעות הפסוקים, הגרא הבין שאהרון היה מותר לעשות את סדר העבודה הזה כל פעם שתחשק לו להיכנס לפני ולפנים. ולאו דווקא ביום הכיפורים. אה יבוא בכל עת אל הקודש, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. הדין שאנחנו נכנסים כל שנה ביום הכיפורים, זה נאמר מסוף הפרשה, שזה צריך להיות לא רק דין שאהרון יכול להיכנס מתי שהוא רוצה, אלא והייתה לכם לחוקת עולם, לחוקת עולם, הכהן אשר ימשך אותו ואשר מלוא את ידו לחיים תחת אביו, אז הוא צריך לעשות את העבודה הזאת פעם בשנה ביום הכיפורים. לכן אומר הגרא, אהרון היה יכול להיכנס במדבר מתי שהוא רצה, רק בתנאי שיעשה עבודה, את סדר העבודה הזה. אייבה בכל עת אל הקודש, אלא בזאת. בדורות צריכים לעשות את סדר העבודה הזה ביום הכיפורים. ואין היתר להיכנס מתי שרוצים. זה היה דבר מיוחד לאהרון, שהוא היה יכול להיכנס על פי סדר העבודה הזה מתי שהוא רצה. על פי זה, רב סלוויצ'יק רצה לטעון שהכניסה כל שנה ביום הכיפורים בעצם היתר להיכנס לפני ולפנים זה היתר שניתן רק לארון. וכל כהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לחיים תחת אביו, שהוא בא בעצם במקום אביו, במקום ארון, הוא נכנס כאשר הוא בעצם מעין, הוא נכנס מעין ארון. הוא בעצם משחזר, הוא ממלא את תפקידו ואת דמותו של ארון, הוא בא ממלא את מקומו של אהרון, וכמו שהיה מותר לאהרון להיכנס לפני ולפנים, כך כל שנה ושנה יש לכהן אשר ימשך את ידו ואשר ימלא את ידו לחיים תחת אביו, שהוא בא במקום אהרון, הוא יכול להיכנס לפני ולפנים, כאשר כאן לא דרוש רק קדושת כהן גדול, אלא דרוש מעמד מיוחד שאותו כהן גדול הוא בא במקום אהרון. הוא נכנס לפני ולפנים במקום אהרון. כדי לקבל את הממד שבמקום אהרון, הכהן הגדול צריך לשחזר ולעשות בעצם מה שאהרון הכהן עצמו עשה כדי להתקדש. אהרון הכהן לפני יום השמיני הפריש את עצמו שבעה ימים, כך כהן גדול, שכבר יש לו קדושת כהן גדול, אבל עדיין אין לו את מעמד של במקום אהרון, כך הכהן גדול מפריש את עצמו שבעה ימים, ואז הוא יכול ביום הכיפורים להיכנס לפני ולפנים תחת אהרון. וכך דייק מורי ורבי מהפיוט אתה כוננת, ששם כתוב תחת אהרון מגזעו יעמוד לשרת לפניך ביום הסליחה, שהוא דייק שהפייטן דווקא מדגיש תחת אהרון מגזעו יעמוד, שכל הזכות והיכולת להיכנס לפני ולפנים לכהן גדול ביום הכיפורים זה רק בגלל שהוא בא תחת אהרון, הוא בא במקום אהרון, הוא מייצג את אהרון כאשר הוא נכנס לפני ולפנים. יש פרייטה שמובא ביומה בדפדל אמר א', תניה קבעתי לרבי יוחנן, רבי יוחנן כאמור הוא זה שלמד מהפרשת כהן גדול לקראת יום השמיני, לפי רבי יוחנן למדנו שזה כדי להעניק לכהן הגדול מעמד מיוחד של תחת אהרון, אז תניה קבעתי לרבי יוחנן, בזאת יבוא אהרון אל הקודש במה שאמור בעניין. מהי? בניין דמילואים. ומה אמור בניין דמילואים? מה אותו דבר? לפני שהוא נכנס, בזאת יבוא אהרון על הקודש, הוא צריך להיכנס במה שנאמר בבניין דמילואים. ומה קרה בבניין דמילואים? אהרון פירש שבעה ושימש יום אחד, ומשה מסר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. אף לדורות, כהן גדול פורש שבעה ומשמש יום אחד, ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה מוסרים לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. מכאן אמרו, ממשיך הברייתא, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין. זאת אומרת, לפי הברייתא, לא רק ההפרשה הוא חלק מההכנה או ההקדשה של הכהן גדול לקראת עבודת יום הכיפורים, אלא גם כן מה שנאמר בהמשך המשנה בדף פט מ"א, שמסו לו זקנים מזקני ביתין וקוראים לו לפניו בסדר היום ואומרים לו אישי כהן גדול קראת בפיך, שיש מזקני ביתין שלומדים ומלמדים את הכהן גדול, גם זה חלק מתהליך ההפרשה. שרי ההפרשה אנחנו מנסים לשחזר את המעמד של הפרשת כהן הגדול, של הפרשת אהרון לפני יום השמיני. בהפרשת אהרון לפני יום השמיני, אז שם אהרון הפריש את עצמו שבעה ימים, ומשה רבינו לימד אותו. וכך, כל שנה ושנה, כאשר אנחנו מפרישים את הכהן הגדול, אז יש את הכהן הגדול שהוא מייצג את דמותו של אהרון, ויש גם כן אותם זקנים שלומדים אותו, שמייצגים את משה רבינו. ואם כן, אנחנו משחזרים במידה מסוימת את מה שהיה במדבר, לפני יום השמיני, ואת זה אנחנו עושים כל שנה ושנה לקראת הכניסה של יום של הכהן גדול לעבודה ביום הכיפורים. הראייה הזאת, ההסתכלות הזאת, לראות את עבודת יום הכיפורים כמעין, את ההפרשה כמעין שחזור של ההפרשה של אהרון, ואת הכניסה של הכהן הגדול ביום הכיפורים כמעין שחזור וכניסה של אהרון במדבר, לכאורה יש בזה כדי להשליך אור על הבנת הקורבנות או יקרי הקורבנות שאנחנו מקריבים ביום הכיפורים. ביום הכיפורים יש שילוב, יש 15 קורבנות, ויש שילוב של קורבנות שיש בכל יום טוב ויום טוב, יש תמידים ויש מוספים, ובנוסף יש גם כן את הקורבנות המיוחדים לסדר עבודת היום. הקורבנות של תמידים מוספים זה מוזכר בפרשת פנחס, כאשר הקורבנות של המיוחדים לעבודת יום הכיפורים זה מה שמוזכר בפרשת אחרימות, וזוף דיובו על ארון הקודש בפר במוכר לחטאת. וכאשר אנחנו מסתכלים על הקורבנות שמביא, אנחנו יכולים לציין לעצמנו שתי קורבנות שהן בעצם עומדים במרכז. קורבן אחד זה הפר של הכהן הגדול. הכהן הגדול מתוודע על הפר שלו, זה פר של כהן גדול. יצטט מהפסוקים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ופר במקל החטאת ואיר לעולה, ואחר כך הוא מעיט עדה פני ישראל, ייקח שני סירי עזים לחטאת ואיר אחד לעולה. אז יש קומנות שהם לעולה, שהם נקרבים בחוץ על מזבח החיצון. שתי הקומנות שמקרבים על שזוקים מדמם על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב, זה הפר של כהן הגדול וסעיר החטאת אשר לעם. וכאשר אנחנו מסתכלים על שתי הקומנות האלו ומחפשים את דוגמתם במקום אחר, אז יש שתי קומנות שמקבילים לשתי הקומנות הללו. מצד אחד, איפה יש לנו פר כהן גדול שדמו נזרק בפנים, שהוא מפרים הנשרפים? בפרשת ויקרא למדנו, אם כהן המשיח יחטא לאשמת העם וקריב על חטאתו אשר חטא, פר במקר תמים להשם לחטאת. ואז יש תהליך שמאוד מאוד דומה למה שיש ביום הכיפורים, אמנם יש שינויים. לקח הכהן משיח מדם הפר והביא אותו על עולם מועד, הוא מביא את הדם לתוך עולם מועד, וטבע הכהן את עצמו בדם, וישם על הדם שבע פעמים לפני השם את פני פרוכת הקודש. קודם כל הוא זורק את הדם על הפרוכת, ואז נתן הכהן מן הדם על קנות מזבח, מזבח קטורת הסמים לפני השם, אז הוא גם כן זורק על קנות המזבח, ואת כל הדם הפר ישפוך על יסור מזבח העולה. ואחר כך, מה שנשאר, השיריים, הוא שופך במזבח העולה. דברים דומים, וגם תוספת מסוימת, אנחנו עושים עם פר כהן הגדול ביום הכיפורים. זאת אומרת, דוגמת פר כהן הגדול ביום הכיפורים, זה פר החטאת של הכהן. פר כהן משיח. מה שמוגדר פר כהן משיח. איפה יש לנו סעיר חטאת, שדמון נזרק מבפנים? זה נלבנו בפרשת שלח. וכי תשגו ולא תעשו את כל מצוות, המצוות האלה, אשר דיבר השם על משה, את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם, והיה עם עיני העדה נסתה לשכגה, ועשו כל העם פעם במקר אחד לעולה, יש פער שהוא עולה, ואחר כך הוא סעיר עזים אחד לחטאת, והסעיר הזה לפי חז"ל זה סעיר פנימי שדמו נזרק על הפרוכת והמזבח הזהב, והסעיר הזה נשרף. זאת אומרת, סעיר החטאת לפי חז"ל זה סעיר כאשר כל העם חוטא, אם מדובר על חטאת רגילה, החטא רגיל שזדונו קראת, אז מביאים פר, זה נקרא פר הלם דבר של ציבור. בתי מקריבים סעיר, מקריבים סעיר במיוחד כאשר החטא קשור לעבודה זרה. אם כהן המשיח חוטא בעבודה זרה, אז הוא לא מקריב את הפר. הפר, כמו פר הלמדה ושל ציבור, פר כהן משיח, מדובר על חטא רגיל. אם יחיד חוטא בעבודה זרה, אז מקריבים קורבן אחר. הקורבן, נצטטים מהרמב״ם כאן, רמב״ם הלכות שכגו פרק א', ומהו הקורבן שהביא השוגג באחת מאלו? אם שגג בעבודה זרה, מביא עז בת שנתה לחטאת, והיא אמורה פרשת שלח. בין שהיה חוטא הדיוט או מלך הכהן גדול. הדין של כהן גדול שהוא צריך להביא פר, זה דין מיוחד לכל החטאות האחרות חוץ מעבודה זרה. אם הוא חוטא בעבודה זרה, הוא מביא עז. אם הציבור חוטא בעבודה זרה, מביאים סעיר חטאת. ואם כן, מה שאנחנו רואים זה שתי הקורבנות, פר כהן הגדול וסעיר החטאת שנזרק בפנים ושניהם נשרפים, הם דוגמת פר כהן משיח, כאשר כהן המשיח חוטא בחטא אחר שאינו חטא עבודה זרה, וסעיר שהוא מעין הסעיר שעם ישראל חוטא כאשר עם ישראל חוטא בעבודה זרה. נדמה לי שבעצם הקורבנות האלו בעצם באים כדי לחפר על חטא העגל. בחטא העגל העם חטא בשגגה בעבודה זרה, כאשר גם היה מי שהיה משותף לחטא במידה מסוימת, היה כהן הגדול דאז אהרון הכהן, שגם הוא היה אשם בזה, אבל חלקו בחטא לא היה חלק, לא היה חס ושלום עבודה זרה. ובכל זאת, היה לו איזשהו אשמה. אהרון, שניתן לו את היכולת והזכות להיכנס לפני ולפנים, הוא נכנס לפני ולפנים כדי לחפר על העם עקב חטא העגל. על עצמו וגם על העם עקב חטא העגל. לכן, כל שנה ושנה, יום הכיפורים בא כדי לציין את היום של לוחות שניות, יום שעם ישראל זכה לכפר על חטא העגל. והניצות של הזכות של הכפרה שיש לעם ישראל כל שנה ושנה, הוא בעצם שחזור של אותו יום כפרה הגדול, כאשר אנחנו קיבלנו כפרה על חטא העגל. אז עיקר כניסה, וזאת יבוא אהרון על הקודש, היה כדי שאהרון יכול לחפר על עצמו, וכדי שיכול לחפר על העם, עקב חטא העגל, וכל שנה ושנה, כהן גדול משחזר את המעמד של אהרון, והוא בא, הוא בא במקום אהרון, כדי שוב להתחבר לאותה כפרה גדולה שעם ישראל זכה בה ביום הכיפורים כאשר הם קיבלו את לוחות השניות. וזה בעצם היסוד והמשמעות של העבודה של יום הכיפורים, כדי לחבר אותנו לכפרה על חטא העגל, כדי שעם ישראל כל שנה ושנה יתחבר לכפרה הזאת ויזכה כל שנה לכפרה על כל חטאיו. ויהי רצון שנשמה פרם שפתנו, ובזכות שאנחנו אומרים סדר עבודת יום הכיפורים, גם אנחנו כך נזכה להתכפר על כל חטאותינו ועל כל עוונותינו, כמו בימים ההם, גם כן בזמן הזה.